איפה עצרנו?
סיימנו את השמות. הרב אמר ללמוד מפרק ט' פסוק ז'.
יופי. דבר שלח השם ליעקב ונפל בישראל. וידעו העם כולו אפרים ויושב שומרון בגאווה ובגודל לבב לאמור. לבנים נפל ובגזית נבנה. שקמים גודאו וארזים נחליף. היחידה השנייה פותחת בדיוק באותו מקום, אבל כבר ממבט קצת לאחור. דבר שלח אדוני ויעקב ונפל בישראל. מה הדבר הזה? הדבר הזה, כפי שיתברר בהמשך, הוא הופעת אשור. אבל אנחנו עדיין לא יודעים את זה, אנחנו עדיין לא מדווחים על זה מיד. זאת כותרת. השינוי הוא שינוי עצום. שום דבר דומה למה שהיה. כי מעצמה גדולה משתלטת על העם, על האזור כולו. מעצמה גדולה. כן, לא עוד חיל ארם או משהו כזה. זה הדבר שלח. אבל זה יתברר בהמשך. העם כולו בגאווה ובגודל לבב משוכנע שהוא יכול להילחם ולעצור את ההשתלטות האשורית. אלה הקושרים והמורדים שעליהם נאמר ביחידה הקודמת, לא תומרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר, או מה שהנביא אומר לאחז, לא להצטרף למרד, כי הם ייעלמו בתוך זמן קצר, הם רצינו פקח, אבל גם לא להיכנע. עכשיו הוא מדבר נגד המורדים שאומרים לבנים נפלו וגזית נבנה. הביטוי לבנים נפלו וגזית נבנה הוא בשומרון, כמו, אני יודע, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה בתנועה הציונית. זה מוטו כזה, זה משהו שמלווה אותם דורות. זה לא שבנייני שומרון היו בנויים לבנים ועכשיו יבנו אותם גזית. כל בנייני שומרון בנויים גזית. ארמונות שומרון היו בנויים גזית. אני אומר את זה לא מהשערה. אני פשוט מכיר את שרידיהם. הם כולם בנויים גזית. אין שם בנייני לבנים. גזית זה... זאת הבנייה המפוארת של ימי המלוכה. זה מתחיל אצל שלמה ושלמה בירושלים, במקביל בפניקיה, וזה ממשיך ומתעצם בשומרון של עומרי ושל אחאב. ארמונות לבנים, בנייני לבנים, בנו בתקופות הכנעניות. בתקופת השופטים לא בנו ארמונות. אפילו לא חומות. עכשיו אנחנו בונים גזית. הגענו אל המנוחה ולנחלה, אנחנו בונים גזית. זה שלמה וזה אחאב. זאת אומרת, לבנים נפלו וגזית נבנה, זה איזה ביטוי שמלווה את שומרון מאז שקמה כבירת ממלכת ישראל. היא כולה בנויה ככה. ואז ברור שהנביא משתמש בזה כאן במובן מושאל. עכשיו המקבילה של זה, שקמים גודה ובארזים נחליף, שקמים גדלים פה בשפלה, כן, בשפלה ועד תל אביב. מה? בהר? עמוס אומר, אבל זה לא אומר שזה בהר.
לא,
איפה אתה מוצא שקמים בהר?
בנאות
קדומים זה לא הר. זה בדיוק שפלה. שפלה זה אזור הגבעות. אזור הגבעות, אדולם, מאזור אדולם ועד ועד הים, זה בדיוק שפלה. יש מחלוקת במשנה בשביעית, אם מבית חורון עד הים זה נחשב מדינה אחת לביאור שביעית, או כן, לגידולים חקלאיים עד שיחלה האחרון שבה, או שעוד יש בה שלוש ארצות בתוכה, וזה מבית חורון ועד מה כתוב שם, זה בתוספתא בשביעית, עוד יש בה שלוש ארצות, יש דעה שזה זה דעה שחולקת על מה שאמרתי עכשיו, כן? שמבית חורון ועד הים נחשב מדינה אחת. מבית חורון ועד לוד. זה לא יכול להיות לוד, זה משהו אחר. הזיכרון כבר לא עובד כל כך טוב. לכם יש כולכם מחשבים. תוספת השביעית פרק. המשנה זה ת'. תוספת שלוש ארצות לשביעית, שלוש ארצות לביאור. יהודה ועבר הירדן והגליל, ושלוש ארצות בכל אחת ואחת. הר, שפלה ועמק, ובגליל, גליל עליון, גליל תחתון ועמק. בית חורון ועד הים מדינה אחת, בתוספת עוד יש בה שלוש, מבית חורון ועד משהו לא שכחתי, עדיין זה כאילו קצת הר, זה מה שאתה אמרת בעצם, משם ועד לוד שפלה, ומלוד ועד הים עמק, אבל אני לא בטוח. בכל
מבית אלו מגדרה של קיצרים אדואר שלה זה הרמלח שפילה זה שפילה גדול עומק שלה מאדגני ועד יריחו,
כן, אבל עוד יש בה שלוש, מבית חורון ועד הים. אולי אמאוס, יש אמאוס מבית חורון ועד אמאוס הר, מאמאוס ועד
לוד,
לוד שפלה, מלוד ועד הים עמק. זהו.
ירושלמי.
אז בסדר, הירושלמי לא ממציא את זה, זה מהתוספתא לקוח. אה, זה רק דעה בירושלמי, זה לא בתוספתא? הבנתי. אה, אולי אני בלבלתי את הירושלמי עם התוספתא. לא טוב. גם לשכוח את אמורס וגם לבלבל ירושלמי עם תוספתא. מה אפשר לעשות? בגילנו המתקדם. השקמים הם לא סתם שהם בשפלה ולא בהר, הם סימן לשפלה, נכון? איך כתוב בפסחים? סימן לשפלים, לשפלה, ככה, סימן להרים מילין, סימן לעמקים דקלים, סימן לנחלים קנים, סימן לשפלה שקמה. אמת? זה פסחים משהו. כן? עכשיו המחשב מאשר אותי. מה?
פסחים נמגים למדת.
וזה רבן שמעון גמליאל גם?
כן.
וואלה. טוב, השתפרתי. לא השתפרתי. עוד לא... עוד לא נפלתי לגמרי. אתם מסתכלים עליי כמו שאני הייתי מסתכל על אבא שלי זל, והוא היה נהנח שהוא כבר לא זוכר. אמרתי לו, אבא שלי, אבא, לוויה עליי הזיכרון שלך. ואז הוא היה אומר לי, יואל, בגילך ידעתי ישעיהו ישר והפוך. הרי פעם למדו וזכרו, היום המחשב עושה את הכל. באמת חבל להתאמץ. אוקיי, יש מחשב, נכון? הבעיה היחידה זה בשבת. טוב, הסימן השפלה שקמה. ואם אין ראיה לדבר, זכר לדבר, כתוב שם. שנאמר, ויתן שלמה את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. כן? נכון שזה הפסוק? יופי. אז הפסוק הזה הוא במלכים, מלכים א' יהודה אני חושב. אוקיי. אז השקמים הם עץ מקומי טוב, הוא עץ טוב, הוא עץ לבנייה, אולי העץ לבנייה. אתם יודעים מדוע? כי אפשר לקצוץ אותו והוא מתחדש. זאת אומרת, זה הוא מקור הספקה טוב. מורידים אותו, יש בתולת השקמה ויש סדן השקמה, קוצצים אותו, מקבלים קורה די ישרה, קורות עצים די ישרים, יפים, והעץ סומך שוב. אבל כשבאים הרזים מהלבנון, אז השקמים לא משהו. כמו כסף במקום של זהב. כי הרזים מפתחים קורה ישרה, וארוכה מאוד. יש פה ארזים, כן? הארזים של אלון שבות, אני נתתי את הראשון, את הראשונים שבהם, ואני אשם בכל הארזים שבאו אחר כך, כי כולם הבינו שבאלון שבות צריך לתת ארזים. חותני זיכרונה לברכה היה איש קרן קיימת, וכשנולד בננו הבכור נתנו ארז, הוא הביא לנו ארז, כן? והשני נתן עוד אחד, הראשון התייבש לנו, ומהגזע שלו עשינו ארבעה עמודי חופה, מה שכתוב בגמרא על ביתר, על לוחמי ביתר, שם היו מסיעים אותם על חופות מארזים. שהיו נוטעים לבן ארז. כן, למה ארז? צדיק התמר יפרח כארז בלבנה ישגה. למה? כי תמר וארז מה משותף להם? גזע ישר. גזע ישר. כשהכתוב רוצה לומר צדיק ישר, מה פירוש צדיק ישר? אין אצלו כן, ברוב העצים גם בשקמים יש פיתולים. תמר וארז, תלכו לבדוק, יש בעלון שבות גם תמרים שזה לא המקום שלהם, וגם הרזים שזה המקום שלהם. גזע ישר. עכשיו זה צומח לאט לאט, אבל ארז הוא עץ של מאות שנים. יש באלון שבות אלון של מאות שנים שמחזיקים אותו בכל מיני שיטות ודרכים, מילאו אותו בטון, אתם יודעים? מכירים את הסיפור? האלון הבודד הזה שהיה בודד והוא כבר לא בודד, שהיו מסתכלים עליו כי הוא היה סמל הגוש, הוא התחיל למות, אז קרן קיימת באו ומישהו הגה את הרעיון הגיוני ומילא את הגזע בטון. הגזע הזה חלול. עכשיו כל צינורות החיים הולכים, נמצאים בין הקליפה לבין התוכו. מאחורי לקליפה נמצאים צינורות החיים שלו. וכשהגזע מתחיל להתפרק, אז העץ מתחיל למות. ברגע שיצקו לתוכו בטון, הוא יתחדש. עכשיו צריך לעשות עוד דברים. הוא בין 700 ל-800 שנה. נכון, קטן עלינו. האלון הזה. אבל ארזים, כמה יש בו ארזים בני 40? אבל עתידם לפניהם. הם עצים של מאות שנים. ואז הגזע שלהם ישר, נשאר ישר, הוא מקבל ממדים את הדברים האלה שאתם רואים פה, שזה רק דקורציה כמובן, זה בשביל תעלות לכל מיני צנרת. אבל נדמה את זה עכשיו לקורות בטון שמחזיקות תקרה ישרה. את זה הם עשו בארזים. אי אפשר היה לעשות את זה עם שקמה. המפתח שהשקמה נותנת לא יכול לתת דבר כזה. ורוב הארמונות העתיקים היו כיפתיים. כי באבן, כשאתה בונה באבן ובעצים מקומיים, אתה בונה כיפה. אבל כולם חלמו על משהו מודרני, יפה, רציני. מה זה? גזית ותקרה ישרה. יש בוודאי כמה אנשים היום שהחלום שלהם הוא דווקא כיפות. אבל תקרה ישרה זה היה החלום של כולם, ומי שיכול להביא ארזים מהלבנון, או בכיבוש או ביחסים טובים עם צידון, או נצור בצידון. אז להביא ארזים כאלה שאיתם אפשר לעשות ארמונות ענק עם תקרה פתוחה וישרה, טור עמודים, טור עמודים, טור עמודים, כמו שמתואר שם במלאכים, ותקרות יש של עצי ארזים. בניית גזית כמובן מסוטטת, מה שנקרא פטין ראש, זאת אומרת שתי אבנים, כן, ככה וככה, רוחב ואורך, ראש, פטין זה רוחב, רוחב, אתה מסתכל על זה מהצד, אתה רואה שורה אחת ככה ושורה אחת מעליה שני ראשים. ככה זה מחזיק אחד את השני. אבני גזית מסוטטות להפליא, ישרות לחלוטין. בניית גזית מפוארת. כך בנו בפניקיה, כך בנו בירושלים, כך בנו בשומרון. עכשיו לוקחים את המוטו הזה שכל שומרון בנויה עליו. ואומרים, אנחנו עכשיו נעשה משהו עוד יותר טוב מאשר קודמנו. מי, מה? אחאב השתתף בקואליציה שעצרה את אשור בקרב קרקר. אינני יודע אם סיפרתי על קרב קרקר. סיפרתי? כן, מול שלמנסר 3, גם הדדי דרי מדמשק, גם ארכילני מחמת, וגם אחאבו סירילה שהביא 2,000 מרכבות לצפון סוריה. הם ועוד 9 מלאכים קטנים עצרו את האשורים. עכשיו עצרו לזמן מסוים, עכשיו האשורים הולכים עוד פעם דרומה, אנחנו נעשה את זה עוד יותר טוב. איך? רצין הוא עכשיו ראש הקואליציה שתעצור את אשור. זאת לא תהיה קואליציה צפונית עם חמת, זה ארם וישראל. את החז הזה אנחנו נחליף, את מצרים נגייס לעזרתנו, ונבנה קואליציה שהאשורים לא יצליחו להשתולל, להתפשט, לעשות כל מה שעולה על דעתם. הנביא קורא לזה גאווה וגודל לבב. ומסביר שזה חלום. חלום באיספניה, אין לזה שום סיכוי. ויסגב השם את צרי רצין עליו ואת אויביו יסכסך. יסכסך בו. זה צרי רצין ואויביו, זה תגלת פילסר. ארם מקדם ופלישתים מאחור. כאן הוא חוזר אל עם ישראל ואל יהודה. הארמים נסעו בעבר הירדן דרומה עד אילת. פקח נתן להם לעשות שמות בגלעד. פלישתים ניצלו את ההזדמנות ותקפו מאחור. מאחור זה מערב. הים האחרון, הים המערבי. האדומים גם כן באותה הזדמנות. ויוכלו את ישראל בכל פה. ישראל פה זה יהודה וישראל. זה גם יהודה שמותקפת מכל הכיוונים, אבל גם ישראל שבאדיבותם של פקח ורצים סופגים את כל המחירים של הקואליציה ההזויה הזאת שלא תחזיק מעמד בכל מקרה. בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה, זה אפו של השם על כל ההשחתה הגדולה. וזה בעצם המשך של פרק ה. הראיתי לכם את זה שהביטוי הזה בפרק ה או לא? בפרק ה, אחרי סדרת הוי, אחרי משל הכרם ואחרי הוי 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 הוי, שש פעמים הוי, בפסוק כף דלת, לכן כאכול קש לשון אש וחשש לאהבה ירפה. חשש, אמרתי לכם שזה חשיש, זה עשב. שורשם כמה כי יהיה ופרחם כאהבה כי יעלה, כי מעשו את תורת השם צבאות ותמרת קדוש ישראל נעצו, על כן חרף השם בעמו ויית ידו עליו ויקהו והרגזו יערים ותין מבטם כסוכה בקרב חוצות. בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה, ונסע נס לגויים מרחוק ושר רק לא מקצה הארץ. זה צבא אשור. הוא לא אומר את המילים אשור, כי עדיין הוא מרחוק ומקצה הארץ, אבל הוא כבר מתאר אותו. הנה מהרה קל יבוא, הנה אפן כושל בו, לא ינו ולא אישן, ולא נפתח אזור חלציו, ולא ניתק שרוך נעליו, אשר חיציו שנונים וכל קשתותיו דרוכות, פרסות סוסיו קצר נחשבו וגלגיליו כסופה, שעגל לו כלבי, שעג כתפירים ינום ויוחז טרף, יפליט ואין מציל, ינום עליו ביום ההוא כנעמת ים וניבט לארץ, ונחושך צר והאור חשך בעריפיה. זה תיאור ההסתערות האשורית הגדולה. עכשיו הוא מרחיב את התיאור הזה. בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה, קטע ראשון על הגאווה וגודל הלבב, על התוכניות הצבאיות ההזויות של פקח ורצין. כיוון שיש פה רצין, אז אנחנו יודעים בדיוק למה הכוונה. כן.
אז מי לא שווה פה
ועוד ידו נטויה? השם. שהוא עדיין... המשך של ויסגב השם. בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. והעם לא שב עד המכהו. כי הוא לא שואל מי מכה בנו, שזה השם, חושבים זה ארם, אלה אומרים זה ארם, אלה אומרים זה פקח, אלה אומרים זה לא, זה אשור. הכל פוליטיקה נמוכה, ואת השם צבאות לא דרשו, זה מהשם בה. עכשיו הפסקה הבאה. ויחרת השם מישראל ראש וזנב, כיפה ואגמון יום אחד, צמחי המים, ראש וזנב, כיפה ואגמון, הצמח הנמוך. זקן ונסופנים הוא הראש, ונביא מורה שקר הוא הזנב, היפוכו של מנהיג. ויהיו מאשרי העם הזה מטעים, מאשרי זה מחזקי, אלה שמחזקים אותו למלחמה, מטעים ומאושריו המחוזקים הם מבולעים, כי הם סופגים את המכה. על כן על בחוריו לא ישמח אדוני, ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע, בכל פה דובר נבלה. בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. בקטע שני על הנהגת השקר. הגאווה וגודל הלבב, זה מזכיר לנו את פרקים בבית ג' הקטע השני מזכיר לנו את פרק ה', לא, גם כן פרק ג', וגם פרק ה', עכשיו תבוא מלחמת האחים. הקטע השלישי, כי וערך האש רשעה שמיר ושיט תוכל, זה מזכיר גם את משל הכרם, שמיר ושיט דרך הקוצים נאכל, הרי נשרף בסוף הכרם. ותיצת בסלחי היער והתאבכו גאות השן, בעברת השם צבאות נאטם ארץ, זה זאת חשיכה, אבל חשיכה של שריפה שמחשיכה את הכל. חשיכה של אשן שחור. ויהי העם כמאכולת אש, איש אל אחיו לא יחמול. הוא משחק מילים של אש ואיש. ואז הוא חוזר למלחמת האחים. בין גלעד לשומרון. דיברנו על מלחמת האחים הזאת או לא? דיברנו. בין גלעד לשומרון ובין אפרים לבין יהודה. ויגזור על ימין, זה דרום, ורעב. ויוכל על שמאל, האש, הדלקה, מאכולת האש, שזה מלחמת האחים, מתפשטת ואוכלת על ימין ועל שמאל, לדרום ולצפון. ויוכל על שמאל ולא שבעו, איש בשר זרוע יאכל, ומנשה את אפרים. נלחמים, ואפרים את מנשה, יחדיו הם על יהודה זה פקח. בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. אל תחשבו שזה הסוף. אוי החוקקים חיקקי אבן ומכתבים עמל כתבו. חוקי אבן וכתבי עמל. לעטות מדין דלים ולגזול משפט אני ירמי, להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבוזו. ומה תעשו ליום פקודה? ולשואה ממרחק תבוא. השואה זה אשור שתכסה את הכל. על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם? זה מאוד מזכיר את פרק ה', את השחיתות. כל קטע כאן מתאר פן אחר של של המצב המוסרי, חברתי, פוליטי, מדיני, פנימי, חיצוני, בלתי חרה תחת אסיר ותחת הרוגים יפולו. בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. ארבע פעמים בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. זאת הרחבה עצומה של הביטוי האחד מפרק ה', וכמובן זה מוביל אלוהי אשור שבט אפי. בהקבלה מדויקת אך רחבה יותר לפרק ה'. זאת אומרת, הביטוי הזה מוביל אל העלייה האשורית, שזה הדבר שהלך. אוי אשור שבט אפי ומתהו וידם זרמי. זה לא אשור, זה השם מעלה אותו, את המעצמה החדשה הגדולה המתפשטת. בגלל יחנף השלחנו ועל העם העברתי עצבנו. לשלול שלל ולבוז בזול, סומו מרמס כחומר חוצות. ישעיהו הוא הראשון בעצם שמתמודד עם תופעת האימפריות. כי אימפריות מתפשטות. מצרים לא הייתה אימפריה מתפשטת. מצרים ישבה תמיד בתוך גבולותיה, ולכל היותר שלטה כמגן בארץ כנען, סוריה, עד החיטים. אבל מצרים לא היו לה לא אפילו לא שאיפות כאלה של לשלוט בעולם. זה אנחנו מכירים מאקד, בבל הקדומה מאוד. אנחנו מכירים את זה עוד פעם אחת מבבל שאחרי אקד, בבל של חמורבי. אנחנו מכירים אחרי כמה מאות שנים, זה אשור של תגלת פילסר. ואחריו, כן, שלמנסר, סרגון, סנחריב, סרחדון ואשור בנפאל. אחר כך תבוא האימפריה הבבלית, כסדית, של נבוכדרצר. בעקבותיה תבוא האימפריה של כורש, של פרס ומדה פרסית, מהודו ועד כוש. הם הגדילו לעשות, הם באמת כבשו את העולם, כמעט את העולם העתיק כולו. כן? לא אשור ולא בבל הגיעו מהודו ועד כוש. אלה הפרסים הגיעו למיצוי, לשיא האימפריה, האימפריות העתיקות. את האימפריה אחשוורוש מיודענו, דריווש אביו ואחשוורוש, הם אמרו לעצמם, כך הם מצוטטים, שלא מתקבל על הדעת שתהיה עוד מדינה בעולם שבה יתהלכו אנשים שחורי ראש, הם קוראים לבני אדם, סתם בני אדם, ויסתכלו על השמש ויקומו בבוקר ולא יראו את שלטון פרס בינם לבין השמש. איך זה יכול להיות שיש יוון והיא עצמאית? מוכרחים לחסל את זה. זה הראש של האימפרטורים האלה. כן, זה מציק להם שיש ארץ כמו יוון והיא חופשייה. הם הלכו למלחמה גדולה נגד יוון ונכשלו. בגדול נכשלו. זה סיפור ארוך. ועברו עוד כמה דורות, וקם אלכסנדר ממוקדון. איך קורא בדניאל? צפיר העיזים. צפיר העיזים. התייש הדק הזה שהסתער על העיל בעל הקרניים, שזה פרס ומדי, הסתער לתוכו וביקע אותו לשניים. זה אלכסנדר מוקדון. הוא שם קץ לאימפריות הקדומות המזרחיות. מאז אלכסנדר מוקדון יש הגמוניה מערבית עד רגע זה שאנחנו מדברים. אלכסנדר עצמו לא הצליח ליצור, להקים את האימפריה שלו, כי 10 שנים והוא נהרג בקרב, זה איש שבגיל 23 עד 33 שינה את העולם.
הוא לא נפטר,
הוא לא נפטר, הוא נהרג. בגיל 33 האיש הזה נהרג. מה שהוא הספיק בעשר שנים, הוא שינה את העולם באופן בלתי הפיך עד כה לכיוון של הגמוניה של אימפריות מערביות, אימפריות ותרבות מערבית. זה יוון בפוטנציה, אבל הוא לא הצליח, הוא לא הספיק לכונן את האימפריה. ואחריו רומא שעשתה את זה. רומא עשתה את זה בענק למאות שנים. רומא ורומא הביזנטית ורומא הנוצרית שהפיצה את הספר הזה בכל העולם. ואחריה שוב קמו חליפויות המוסלמיות המזרחיות מול רומא הביזנטית, אבל ההגמוניה הלכה ונטתה מערבה, ולאט לאט קמו המעצמות הימיות שהחליפו את רומא, והם ספרד ואנגליה, המעצמות היבשתיות שהן גרמניה ורוסיה, ובסוף רומא החדשה האמריקאית. אני מתכוון לרומא הרפובליקה, כמובן רומא הדמוקרטית, שהם לקחו את הנשר ואת תפיסת העולם, שליטה במים. הרעיון של האימפריות, למה הקדוש ברוך הוא נותן להם? שואל האיש המאמין, ירא השם. שואל, כאילו הנביא שואל, לא, הוא לא שואל, הוא משיב, אבל השאלה מנקרת הזאת. למה הקדוש ברוך הוא נותן להם לשלוט בעולם? כן, מה אומרים לעצמם, לא לעצמם, מה דורשים בכל המסגדים? למה אמריקה צריכה לדחוף את האף שלה גם לפקיסטן, גם לאפגניסטן, גם לאיראן, גם לכל מקום, בכל חור? למה היא צריכה להיות בכל מקום? מי קבע את החוק הזה שהאמריקאים הם מלכי העולם? למה? כן, זו שאלה לא פשוטה, נכון? איש מאמין, בהקשר הזה עכשיו מוסלמי, אומר, מה, אנחנו פחות מהם? מה, התרבות שלנו פחות מהם? פחותה מהם? למה התרבות שלנו לא מכוננת את העולם? למה אנחנו לא קובעים מה קורה בעולם? למה הם מעצמת על? מה, כי יש להם פצצות גרעיניות? גם לנו יהיו. יש להם טכנולוגיה? גם אנחנו נשיג. כן? כל יתרון שיש להם, אנחנו יכולים לעשות לו פחות טוב, ייקח לנו זמן, אבל מאמץ, יש לנו כסף. אנחנו נעשה מעצמה אסלאמית. עולמית. רוסיה נחלשה, סין לא מספיק חזקה, אנחנו נקים את הכוח האסלאמי העולה. זה מה שהם חושבים, ואנחנו נוריד את אמריקה מגדולתה. אבל הראש שלהם זה בדיוק אותו ראש. זה פשוט להחליף פרה בחמור. זאת אומרת, במקום שליטה אמריקאית, שתהיה לנו שליטה אסלאמית. נחמד, ממש מצוין, כן. זאת אלטרנטיבה מהסוג שהייתה לנו, שהציעו לנו הגרמנים והרוסים, נכון? שאיימו על ההגמוניה האמריקאית בשלב הקודם. כשאני הייתי בגילכם, אמרו באירופה, better to be red than dead. טוב להיות אדום מלהיות מת. אדום זה קומוניסט. כי הם הסובייטים, הם מלכי העולם. הם יהיו מלכי העולם. נו טוב, הקדוש ברוך הוא צוחק עליהם. עושה את החשבונות שלו. למה אימפריות? למה אימפריות? למה לא לתת? עכשיו אני שואל שאלות לא מוסלמיות, אלא של יהודי. מה יש? למה צריך מעצמת על בכלל? מעצמת על צריך. העולם מתנהל, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה דרך מעצמות על. ומדי פעם הוא מחליף אותם. וגם הם יקבלו את, יבוא יומם. אבל זה לא אתם עם החשבונות הקטנים שלכם. הוי אשור שבט אפי, ומתהו בידם זעמי. ישעיהו הראשון שאומר לנו את זה. המעצמה הגדולה שולטת בעולם היא מתה זעם ביד השם. בגוי חנף השלחנו ועלם העברתי הצוונו לשלול שלל ולבוז בזו סומו מרמס כחומר חוצות. אז פעם זה וייטנאם ופעם זה אפגניסטן ופעם זה כאן ופעם זה שם, כל מיני. במקרה האמריקאי זה יותר מורכב, כי האמריקאים לא באמת רוצים להילחם באפגניסטן, רק ההתגרות המוסלמית הקיצונית הביאה אותם לשם. והוא לוחן ידמה. עכשיו הוא מדבר על אשור. אשור לא חושב שהוא מטה זעם ביד השם, וכשהוא יגמור את תפקידו הוא ירד מהבמה. ולבבו לא כן יחשוב, כי להשמיד בלבבו ולהחריט גויים לא מעט. ולכן, כמו שנאמר בברית בין הבתרים לאברהם, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. דן אנוכי, יבוא יומו. אגב, האמריקאים באמת מדמים לעצמם שהם המטה של ריבונו של עולם לנהל את העולם. הם כן מדמים את זה. הם לא אומרים שזה אנחנו הכוח האמריקאי. הם אומרים, מה הם כותבים על הדולר? אנחנו בוטחים בהשם, God we trust. זה ברור. אנחנו נוצרים טובים. אנחנו נוצרים יותר טובים מאירופה. אנחנו יותר חכמים, יותר מוכשרים, יותר מפותחים, יותר חכמים. אנחנו גם מאמינים. אנחנו אימפריה נוצרית מאמינה. אתם יודעים שאמריקה זאת הארץ הדתית ביותר בכל העולם? באמת, אני לא צוחק. אנחנו עכשיו בהתנגשות של האסלאם והנצרות, כאילו היינו בימי מסע הצלב. הם אומרים את זה, המוסלמים. הם אומרים שהאמריקאים הם נושאי צלב חדשים. כן? כשעכשיו הם יצאו מעיראק, אז הם אומרים, הנה עוד מסע צלב נכשל. המוסלמים. זה התרבות של האסלאם מול התרבות של הצלב. הנשיא האמריקאי יכול להגיד, באוזניי שמעתי, ולא בוש החוזר בתשובה ג'ורג' דאבליו, אלא אביו היותר חילוני, באוזניי שמעתי במלחמה נגד עיראק, כשהוא הודיע על היציאה לקרב, שאנחנו את חיילנו למלחמה, עכשיו תלכו להתפלל. ומתפלל בעצמו, אין לו שום בעיה. באמריקה אין בעיה לנשיא לומר אמירות דתיות מובהקות. זאת אימפריה נוצרית. זה שיש בה הפרדת דת מהמדינה, זה לטובת שני הצדדים. זה משחרר את הצדדים. שלא כמו באנגליה. כן? הצד החילוני כביכול, המדינה, משוחררת, אבל היא גם יכולה להגיד את האמירות הדתיות שלה. והיא אומרת. הם מדברים במונחים נוצריים, ואני לא מדבר על האבנגליסטים, שהם בכלל, הם בכלל קיצוניים, כן? מבחינה דתית. אלא החילונים של אמריקה מדברים שפה דתית. אם פה יעיזו לדבר ככה, תכף תהיינה הפגנות ומאומות וזה. פשוט לא מעיזים פה. כי פה יש מורשת של המודרנה האירופית, של המהפכה הצרפתית. המהפכה הצרפתית זו המהפכה האמריקאית, יצאו לדרך ביחד. רק מה, המהפכה הצרפתית הרימה דגל חילוניות, והמהפכה האמריקאית דגל דתי, המהפכה הצרפתית חיסלה בגיליוטינה המוני אנשים ברציחות, בתליות, כי זה הדרך של, שאירופה, זאת השפה של אירופה. המהפכה האמריקאית עשתה חוקה מדהימה. זה הבדל קטן. אז אם אני הקטן צריך להגיד משהו על, על שבט הפו של הקדוש ברוך הוא, מה עדיף? מי עדיף שינהל את העולם? גרמניה או אמריקה? אמריקה. עם כל מה שיש לי ביקורת. רוסיה הקומוניסטית האתאיסטית הכופרת או אמריקה? אמריקה עדיפה. יפן הקיסרות האלילית הגאוותנית הזאת, יפן ניסתה לחקות את אלה, את האשורים הבבלים באלה, או אמריקה? אמריקה עדיפה. סין בית אסורים אחד גדול, מזכיר קצת את מצרים. עדיין אמריקה עדיפה. האסלאם הקנאי, עדיין אמריקה עדיפה. מה אני יכול להגיד? עכשיו אני לא יודע, אני יועץ קטן מאוד, יש לו לקדוש ברוך הוא חשבונות משלו. הרעיון שהאימפריות הם מתי זעם ביד השם, סידוד מערכות בהיסטוריה. מי יכול, אני חוזר, אני פשוט נותן לכם את זה במונחים מודרניים, אבל זה אותו הרעיון. מי יכול לכבוש את אירופה מידי הגרמנים ולשחרר את אסיה מידי היפנים ולשחרר את כל העולם מידי הסובייטים? מעצמת על. העולם מתנהל על ידי מעצמות על. כך ההיסטוריה מתנהלת. ואחד הראשונים שהובילו את זה, זה תגלת פילסר. זה, שישעיהו רואה אותו. האימפריה האשורית 200 שנה. לפני זה היו בסך הכל האימפריה האקדית והאימפריה הבבלית הראשונה, גם כן בסדרי גודל כאלה של, של כמה זמן, האימפריה האקדית מ-2350 עד 2200, 150 שנה, בבל של חמורבי כ-200 שנה, אשור כ-200 שנה, בבל הכסדית 70 שנה, הפרסים קצת יותר מ-200 שנה. אלה האימפריות. עכשיו אנחנו עומדים בפני העלייה המזעזעת הזאת של האימפריה, והנביא אומר השם משתמש באימפריה הזאת כדי לעשות סדר בעולם. לעשות סדר בעולם, החוק ההיסטורי הוא החולשה של החברות המושחתות והרקובות האכזריות והרעות שפשוט קורסות כשבא כוח חזק מולן. אבל האימפרטור הזה, תגלת פילסר ואלה שלפניו ואלה שאחריו, לפניו זה אלה שבנו את הצבא האימפריאלי האדיר הזה, ואחריו, הם לא חושבים ככה. והוא לא כן ידמה, ולבבו לא כן יחשוב, כי להשמיד בלבבו ולהחריט גויים למעט. השם משתמש בו, אבל הוא לא מתכוון לשרת את, את, את תוכניות ההשגחה. כי יאמר עלו שרי יחדיו מלכים. כל שר שלי כמו המלכים האלה, וזה נכון. כל שר באשור הוא יותר מאשר מלכי המתנגדים לו. הלא כחר כמשקלנו, אם לא כחר פד חמת, אם לא כדמשק, שומרו. אני נוסע מעיר אחת לשנייה ולוחד אותה, מה הם שווים? כלום. כאשר מצאה ידי לממלכות האליל ופסיליהם מירושלים ומשומרון, שבעיני האשורי הם ממלכות אליל עם פסיליהם, הלא כאשר עשיתי לשומרון ולאליליה כנעשה לירושלים ולעצביה. מה ההבדל? מבחינתו של האשורי, בין אלוהי ארפד, חמת, קרקמיש או קלנה, שומרון או ירושלים. זה הכל אותו דבר, זה עוד אחת ועוד אחת. בסדר? נסתדר עם אלה כמו שנסתדר עם אלה. מה שהנביא לא מצטט בכוונה זה כמובן את הביטויים שלהם שבעזרת האל אשור אדוני אני מהמם את כולם ואני מכה אותם אחד לאחד. אבל הגאווה של התעודות האשוריות היא מאוד ברורה, ולמה הנביא מצטט את ירושלים ושומרון כממלכות אליל ופסיליהם? מפני שיש בירושלים ובשומרון עובדי אלילים ועובדי עצבים. יש אחז שלא אכפת לו עבודת השם ומכניס את כל עבודת אלילים, וכמובן שיש בשומרון. אז מבחינתו של הנביא, כלומר מבחינת הקדוש ברוך הוא, הדברים שחושב עליהם תגלת פילסר, יש בהם אמת. אלה עובדי אלילים וגם אלה. והיה כי יבצע אדוני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלים, כלומר אחרי העונש, אחרי המכה, אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל תפארת רומניו, כי אמר בכוח ידי עשיתי ובחוכמתי כי נבונותי, ואסיר גבולות עמים ועתודותיהם שוסיתי, ואוריד כביר יושבים חזקים מאוד הורדתי, ותמצא חכן ידי לחיל העמים, וכאסוף ביצים עזובות כל הארץ אני אספתי, כמו קינים, קיני גוזלים וביצים עזובות בשילוח הקן, כן? שאין שם אמא, שרק צריך לקחת את הקנים האלה ולאסוף אותם כאסוף ביצים עזובות. כל הארץ, עיר אחרי עיר, עיר אחרי עיר, אני אשור כבשתי כאסוף ביצים עזובות, ולא היה נודד כנף ופוצף ומצפצף. אין שם אמא שתצרח ותבכה ושעליה תאמר התורה שלח תשלח אפילו 100 פעמים. אין, האמא שלהם נטשה או מתה. ההתפאר הגרזן על החוצב בו, הרי אתם בסך הכל גרזן. אם יתגדל המסור על מניפו, כעניף שבט ועת מרימיו, כערים מטה לא עץ. לכן ישלח האדון השם צבאות במשמניו רזון, ותחת כבודו יקד יקוד כי יקוד אש. ביום החשבון, ביום יבוא כשהמעצמה הזאת תיפול כמו שריפת ענק, היה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה והחלש איתו ושמירו ביום אחד. אור ישראל כאן, לאש אין הכוונה פה לצבא ישראלי אלא ליד השם, כמו שיחלה שמיר ושייט פה בקרם, היא תאכל אותם. כבוד יערו וחרמילו, היער והכרמל, מנפש ועד בשר יחלה. בשריפה גדולה כמו שראינו בכרמל, גם החיות נשרפות, מנפש ועד בשר יחלה. גם בעלי חיים, כן? אתם זוכרים את הדיבורים על היחמורים בכרמל? גם בעלי חיים נשרפים, כן? הם נלכדים באש ונשרפים, אלא אם כן מצליחים להתחלץ אותם. מנפש ועד בשר יחלה, והיה כמסוס נוסס. אני לא יודע אם אתם מכירים את הערימות האפר הענקיות האלה של אחרי השריפה, שאתה דורך ברגל ואתה נכנס כולך בתוך אפר, זה כמסוס נוסס. ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם, מיער שלם של עצים נשארים עצים בודדים ירוקים. תמיד האש מדלגת ויש כמה עצים ששורדים לפלטה, נער יכול לספור את העצים שנותרו בשטח השרוף אחרי הדלקה הגדולה, שעה שלפני כן גם איש מומחה לא יכול לספור את העצים, כי הם יער שאי אפשר לספור שם עצים. אפשר לעשות אומדנה, אבל אחרי הדלקה אפשר לספור את מספר הנותרים. זה תיאור של שריפת ענק שאנחנו לצערנו מכירים ממש מקרוב, ומנפש ועד בשר יחלה יתקיים לא רק בחיות בכרמל אלא גם בקבעים. מנפש ועד בשר יחלה. ואחר כך יש עצים ירוקים שנותרו בלב השחור והשרוף, ואז מתחילה התחדשות מלמטה. והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב, הנותרים בירושלים. רעיון שאנחנו מכירים אותו מפרק ד', הנותרים בירושלים. לא יוסיף עוד להישען על מכהו, נכון? אלה שלא מורדים באשור מתחנפים לאשור ומתרפסים לאשור ונכנעים בעודף. האשורים לא דרשו כניעה דתית, ונשען על השם קדוש ישראל באמת, שאר ישוב שאר יעקב אל אל גיבור, כי אם יהיה עמך ישראל ככל הים, שאר ישוב בו. כלומר, כי אם יהיה עמך ישראל ככל הים וישתף על ידי הסופה הענקית הזאת האשורית, שאר ישוב בו. ושימו לב שכאן הוא חוזר ומבאר את השם הראשון של הבן הראשון שאיתו הוא הלך מול אחז. כיליון חרוץ שוטף צדקה. כיליון חרוץ שוטף צדקה, כלומר סוחף את כל ההשחטה ותתחדש החברה מההתחלה. כי חלב הנחרצה השם צבאות עושה בקרב כל הארץ, שמדנות של הוויה. ועכשיו הוא יבוא לתאר את המסע האשורי אל מצרים ואת נפילתו, של נפילת המעצמה הזאת. לכן כה אמר השם, שוב שם אדנות שם הוויה, שם צבאות, אל תירא מי יושב ציון מאשור. כן, תירא מהשם, אל תירא מאשור. נכון, אף על פי שבשבט יקקה ומתהו יישא עליך בדרך מצרים, אבל יבוא יומו, כי עוד מעט מזער וחלה זעם ואפי על תבליתם, על בלייתם, ועורר עליו השם צבאות שוט כמכת מדיין בצור עורב, ומתהו על הים ונשאו בדרך מצרים. שוב הוא מזכיר את יום מדיין ואת גדעון, והיה ביום ההוא יסוס ובו לא מעל שכמך והוא לא מעל צוואריך, וחובל עול מפני שמן. בדרך כלל העול חורץ בתוך הצוואר השמן של הפר, וכאן חובל עול, העול יישבר, הפרה הזאת תתושש, תחזיק מעמד, והעול יישבר. וכאן הוא מתאר עלייה של צבא נגד ירושלים. בעל עיית עבר במגרון למחמס יפקיד כליו, עברו מעברה גבע מלון לנו, חרדה הרמה גבעת שאול נסה צהליק, הולך בת גלים מקשיב אליי שענייה ענתות, נדדה מדמנה יושבי הגבים העיזו עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו ארבע ציון גבעת ירושלים. את זה צריך, בשביל זה צריך סיור בשטח. בגדול מתוארת פה דרך שמגיעה לירושלים, דרך סלולה שמגיעה לירושלים מצפון מזרח. זה לא דרך יריחו, זה לא דרך בית אל. בין דרך יריחו ודרך בית אל הייתה דרך. היא התפצלה ליד הרמה, כמו שהיא מתפצלת גם היום, הדרך מול שדה התעופה עטרות, מזרחה יורדת דרך, והיא ירדה אל גבע, מהרמה אל גבע, ג'בה, אל מעבר מכמס ומכמס, זה מעבר קשה, שם שאול ויונתן עצרו את הפלישתים, ויונתן הכריע את המערכה בסיפור הידוע מספר שמואל. אבל האשורים האלה לא יעצרו במעבר מכמס, ואי אפשר יהיה לעצור אותם שם. הדרך ממשיכה משם למגרון, מגרון, רמת מגרון של היום שעליה רבים ומתדיינים ומתווכחים, היא מעל מגרון העתיקה. מגרון העתיקה היא למטה יותר בקו של מכמס, ובעל אית, לפי דעתי אית זאת האי בחילוף יצורים, האי היה אית, היי ותף זה אותו דבר, אתם יודעים שהי ותף זה אותו דבר, כן? או לא יודעים? מה? כן, בסדר, אתה יודע, השאלה אם כולם יודעים. נגיד תיקחו את המילה זמרה, בכל ההטיות יש תף, נכון? זמרתי, זמרתך, זמרתנו, זמרתם, זה, כן? בסדר? כל ההטיות יש תף, בסמיכות יש תף, זמרת, בריבוי יש זמירות, בכל הצורות יש תף. היי, יש רק בצורה הבודדת. אז ברור שזמרת זה המקורי, זה תף, היי זה תף שהתאפסה. כן? שלא מבוטט ו... והתחלפה להי. מי שרוצה לקרוא לבת של הזמרת בתור שם הבודדת, זה בסדר. זה לא רק סמיכות. שירת, זמרת. אני לא יודע אם שירה או יותר יפה או שירת. זה לא משנה. זה אותו דבר. כן? הטף היא, היא מקורית. אז הית זה האי. ואני חושב שהעי נמצאת לא במקום שרוב העולם חושב, בחיר בית התל של יד בית אל, או ליד פסגות התחילו לחשוב כל מיני דברים כאלה שזה לא רציני בעיניי. לפי דעתי העי נמצאת בחיר בית מרג'מה, מתחת לכוכב השחר, במקום שבו הצבא הזה עולה מבקעת פצאל, כן, בא מעבר הירדן, יורד לאזור היבוק, עובר את הירדן, עולה מפצאל בערך כמו כביש מעלה אפרים, עולה לאזור בקעת אינסמיה, שם תחנה, כי שם יש מקום גדול לחנות ומעיין וכולי, והתל שליד ליד אינסמיה מתחת להר חצור הוא לדעתי העי, וזה בעל אית. כתבתי איזה מאמר, מי שרוצה ימצא את זה באתר שלי, זיהוי חדש לפתרון שאלת העי. בעל אית עבר במגרון למכמס יפקיד כליו, עברו מעברה זה מעבר מכמס, גבע מלון לנו, חרדה הרמה אל רם, גבעת שאול נסה, גבעת שאול זה תל אלפול, שבראש פסגת זאב שם, עם שרידי הארמון שחוסיין רצה לבנות מעל ירושלים, שחצן קטן. מלחמת ששת הימים השאירה את זה כאנדרטה. צהליק הולך בת גלים, מקשיב אילישה, ענייה ענתות, זה כל היישובים שמסביב במזרח בנימין, נדדם הדמנה ישבי הגבים מאיזו, עוד היום בנוב לעמוד, נוב זאת שעפת, התל העתיק של שעפת. ואחרי נוב באה הגבעה הצרפתית, ינופף ידו ארבע ציון, גבעת ירושלים, משם רואים את, מסתכלים על ירושלים מלמעלה. הוא פשוט מתאר מסע של אויב נגד ירושלים. ואז מה יקרה? קודם דיברנו, אני לא רוצה להישאר בזה, קודם דיברנו על שריפה גדולה, עכשיו הוא מתאר את מה שיקרה כקריטה גדולה. הנה אדון השם צבאות מסעף פורה, ענפים במערצה. מערצה זה מסור יערות גדול מאוד. שמעתם אנשי יער הולכים עם מסור חשמלי, עץ נופל, כן? ראיתם דבר כזה? שמעתם? הם פשוט מדללים. כיוון שהם שומרים על היער, אז הם עושים פשוט ענפים. אבל גם עצים יבשים או מקום שצפוף מדי, נופל עץ. עץ נופל. זאת המערצה הזאת. עכשיו תארו לכם מערצה שיורדת מהשמיים, כזאת מסור יערות ענק. לא היה להם חשמלי, אבל המערצה של הנביא עושה את זה כמו חשמלי. והמערצה רצה בתוך היער וקורטת את הגזעים, והגזעים נופלים. כן, תיאור מדהים של קריטת צבא של אימפריה. המערצה קורטת את יצא היער באמצע הגזעים, ורמי הקומה גדועים והגבוהים ישפלו, וניקף סבכי היער בברזל, נחרט, והלבנון באדיר ייפול. עצי הלבנון האלה נופלים באדיר, ואדיר זה השם. וזה לא כמו הדרש שבגמרא. ואז מה קורה? פתאום היער הזה שכיסה את הארץ, שזה הצבא של האימפריה, שבתמונה הקודמת הוא נשרף באש עצומה בדלקה עצומה, פה הוא נחרט במערצה גדולה, ופתאום השמש מאירה על הצמחים הקטנים שהיו כבושים תחת היער הזה, שהם לא ראו שמש בגלל היער הזה, האימפריה שהשתלטה על הכל. ואז יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרי. היה אחרי שריפה יש התחדשות, דיברנו על זה, התחדשות מלמטה, ואחרי הקריטה הגדולה השמש מאירה פנימה, והצמחים העדינים הכבושים מתחילים לצמוח מחדש, וביניהם חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו. היו פה שתי אצבעות, כן. השוג לא תקפה את החס, להפך. נוח לה מאוד. אבל ירושלים, בירושלים יש כוחות רציניים שרוצים את רוח המרד, וזה לא נגמר. הפוליטיקה הזאת נמשכת, ובשלב הבא אנחנו נמצא בצד המרד את חזקיהו. את חזקיהו הנער הטוב, התלמיד הטוב של הנביא. ואז כשחזקיהו ימרוד באשור, אז הם יבואו. זה נשמע עכשיו, אבל כל החלק האחרון של זה כבר חזון עתידי. זה חזון עתידי, זה כדי לומר, אל תחשבו שאשור הם מלכי העולם כמו שהם חושבים, כמו שנדמה להם, אלא הם אימפריה שהשם משתמש בה, ויבוא יומה, וכשיבוא יומה אז זה יקרוס. עכשיו זה יקרוס כמו שיקרוסות אימפריות. כשאימפריה קורסת, אז אתה פשוט לא מאמין למראה עיניך. פתאום יום, עד רגע מסוים היא הייתה אימפריה רבת כוח כמו ברית המועצות למשל, ותוך זמן קצר מאוד היא קרסה ונעלמה. הוא מתאר עכשיו באופן כללי צבא שעולה על ירושלים ונופל. זה התיאור הקלאסי של מה שיחזקאל קורא גוג ומגוג. וזה חוזר על עצמו. זה מין מודל כזה. זה לפני שתקרוס האימפריה היא תעלה על ירושלים. ועכשיו השאלה הגדולה היא אם ירושלים תשרוד את ה... בנבואה הזאת ירושלים תשרוד. כן.
למה הצבא האשורי בא בדרך הזאת?
בסופו של דבר הסנחריב לא בא בדרך הזאת. הנביא מתאר את הדרך הזאת כי זאת הדרך לבוא ממזרח. זאת הדרך העדיפה. למה? כי ללכת מריחו יותר ארוך ויותר קשה, ללכת בדרך בית אל שכם יותר מפותל, יותר ארוך ויותר קשה, והישראלים האלה סללו דרך טובה מירושלים למחניים. ברוב הספרות המחקר אתם לא תמצאו את הדרך הזאת, אבל אנחנו מצאנו אותה בשטח. אנחנו זה חבורת בית ספר שדה עופרה לפני 30 שנה, הסתובבנו בשטח ומצאנו קטעים של הדרך, כולל במעבר מכנס, בירידה למעבר מכנס. פשוט מצאנו מצדית, מעבר של ודיון, דרך סלולה, לא... דרך סלולה מרשימה, שרידים של דרך סלולה ולא רומית. החרסים שמצאנו הם ישראלים, ברזל 2, תקופת המלוכה. צבי אילן ואחרים מצאו את המשך הדרך הזאת באזור כוכב השחר והלאה בירידה לפצאל. הדרך הקצרה ביותר מאזור בקעת הירדן, כשבאים מצפון ויורדים אל בקעת הירדן, נגיד דרך היבוק כמו יעקב, דרך הקצרה ביותר לירושלים היא לא דרך שכם, שזו דרך קשה מאוד, מעלות וקשים ודרך מפותלת מאוד, וגם לא דרך יריחו. דרך יריחו יש בה מעלות תלולים מאוד. הדרך היותר, הפחות מסובכת, היותר קלה והיותר נגישה, זאת הדרך הזאת. ולכן הנביא מתאר את זה, כי זה פשוט, הדרך הזאת היא כמו הזמנה. למה ממלכת ישראל ואחר כך יהודה סללו וטיפחו את הדרך הזאת? כי הם רצו דרך טובה מירושלים למחניים. זה היה אינטרס ראשון במעלה. ואחר כך בכביש אחד המפותח הזה, לא כביש אחד, זה כביש, מה אפשר להגיד בין כביש 60 לכביש 90? כביש 75, לא יודע. זה בעצם סוג של דרך אלון, אבל עם הסעיף שלה לא זה שהולך לוואדי קלט, אלא זה שהולך לשער בנימין. זה משהו דומה. עכשיו, הדרך הזאת הייתה יעילה מאוד לניהול ענייני הממלכה הפנימה, והאויב השתמש בה. ברגע שהוא מגיע לדרך הזאת, הוא לא ירפה. פלישתים לא הצליחו לעבור את מעבר המכנס, אבל האשורים לא תהיה להם שום בעיה. זה מה שהנביא בא להגיד. איש לא יעצור אותם בדרך הזאת, וגם לא בדרכים אחרות. בסופו של דבר סנחריב לא בא משם. סנחרי יבוא לירושלים מלחיש, כי הוא בכלל מיקד את המטרה שלו. מתאו יישא עליך בדרך מצרים. אבל התיאור של הנביא הוא לאו דווקא של עלייה ספציפית של מלך מסוים, אלא זה נתיב קלאסי. מי שעלה בדרך הזאת לפי דעתי זה נבוכדרצר הבבלי, עם ציוותיו על ירושלים. הרגליה שמגלים, למה מחנה השבויים נמצא בהרמה? כי שם הסתעפו את הדרך. בהרמה, משם שחרר נבוזראדן את ירמיהו, כתוב בירמיהו מן, משם, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, הגולים עוברים משם, זאת הדרך. משם באו הבבלים, ולשם הם, בדרך הזאת הם הגלו את הגולים מירושלים. אז התיאור הזה בסופו של דבר סנחריב לא עלה בדרך הזאת, אבל אבל כסדים יעשו את זה. אבל פה הכסדים, לא הכסדים מתוארים אלא האשורים, ונפילתם הצפויה. ואוי אשור שבט אפי מוביל אותנו אל נפילתם העתידית ביום יבוא, ואל יציאת חוטר מגזע ישי. השאלה הגדולה שתעמוד לפנינו היא, האם חוטר מגזע ישי זה חזקיהו או יאשיהו? לפי הפשט הנבואי הראשון המתבקש. כלומר, האם זה בטווח עין הקרוב, או שזה מעבר לאופק? עוד שאלות? כן. עוד פעם, לא הבנתי. לא יורד לסוף דעתך בשאלה, עוד פעם. מה? לא, רגע, אתם הבנתם מה הוא שואל? אני לא הבנתי. כן, היא לא מתאימה לדברים הספציפיים, יש שם עוד דברים כאלה. למשל, הנבואה של אליהו בהר חורב לא מתאימה למה שקרה ספציפית. כי שם כתוב מה? היה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. בסוף אליהו הולך ומשך רק את אלישע, וזה קרה בסדר הפוך. כן? אפשר לתרץ את זה כך או אחרת. מה שזה בוודאי מעיד, שהנבואה הזאת לא נכתבה בעקבות. הרווח שלנו זה שהנבואה הזאת היא מעין נבואת מודל, היא לא נכתבה כתיאור ספרותי בעקבות מה שקרה. עכשיו, למה יש שינויים? יש כמה אפשרויות להסביר את זה. למשל, ששמעו את דברי הנביא, ודברי הנביא השפיעו ומנעו התפרצות מרד ביהודה בשלב של הושע בן אלה, ראשית חזקיהו, בשלב של שלמנסר וסרגון, ואז האשורים לא באו להניש, כי הם לא באים סתם. זאת אומרת, כן הבינו את זה ואמרו, אם אנשי שומרון רוצים להשתגע, שיעשו את זה בעצמם. וכשסנחריב יבוא, הוא כבר יבוא בצורה אחרת. זה כבר שלב אחד הלאה. וסנחריב סנחריב יהיה המלך האשורי היחיד בתקופת האימפריה שלא כבש עיר בירה מורדת, וזאת ירושלים. ומראש הוא שם את כוחו העיקרי נגד שפלת יהודה ופלשת בדרך מצרים, ואת ירושלים הוא השאיר למאמץ משני. אחר כך הוא יקים ארמון גדול, סיפרתי לכם על זה? על כיבוש לחיש? ארמון ענק, את לחיש כבשתי. המלך סנחריב, אגב, סתם הם קוראים למלכים ההם, המלך סנחריב, מלך ארבע כנפות הארץ. זה הביטוי האקדי, מלך ארבע כנפות הארץ. זאת אומרת, הם רואים את עצמם אשכרה מלכי העולם. כן, מלך ארבע כנפות הארץ. הוא יושב על כיסאו ושלל העיר לחיש עובר לפניו. וכנראה שזה חיפוי על כישלונו בירושלים. היו כאלה שחשבו שהיו שני מסעות אשוריים ליהודה, ושבמסע הראשון הם באו בדרך הזאת. אבל זה כבר הוכח כלא נכון.